חמש זה חמש. למה שאלה שבאו בזמן יפסידו זמן?
עכשיו חמש בדקה.
פשוט עובדים במין היפה.
חמש בדקה.
לא לצפור הנהג ישן. חמור. אבל תפסיק קצת את הצמיחות.
אני מוציאה אותו לבד.
טוב, עכשיו רק תגידו לי, אלה שהיו במפגשים הקודמים, מה דובר איתכם על אלישע? כדי שאני לא... זה דבר אחד. ודבר שני, אם תוך כדי הדברים שלי, מכיוון שכל אחד בא באופן עצמאי מהמרצים, אני מבין, מהמלמדים, אז אם אתם מרגישים שיש חפיפה, תגידו, את זה כבר אמרו לנו, אז תגידו לי, מקסימום אני אלך הביתה. לא, שלא נשב סתם ולא נעים לכם, ואתם... הייתה פעם שבת שהרב ליכטנשטיין, מורנו ורבנו, טעה בפרשת השבוע. הוא נתן שיחה לשבת הלא נכונה. איך זה קרה? הזמן, זה היה נוח הולך לך, או בראשית או נוח, בתחילת זמן, בקיצר. והוא נתן שיחה לשבת לא נכונה, וכל הישיבה יושבת, והוא למחורת נזף בנו, איך לא אמרנו לו? אף אחד לא קם ואמר. אז אני לא רב ליכטנשטיין רחוק מזה, אז באמת, עכשיו אני רוצה לעשות היום בשני נושאים. אתם באמצע סיפורים על אלישע, נכון? הפרקים שאתם עוסקים בהם עכשיו הם? יש קבוצת פרקים לכל שבוע, נכון? מה היה השבוע? מלכים ב' מה? זין עד ת'. יפה. עכשיו, אני רוצה קצת לדבר בשני נושאים, בתקווה שנספיק את שניהם. אחד זה לעסוק קצת במכלול של הניסים של אלישע, באיזשהו מבט יותר כולל על הדבר הזה, אלא אם כן עשיתם את זה. ודבר שני זה לדבר על העיתוי של הניסים של אלישע. מתי הם התרחשו? האם במקום שבו הם כתובים או שמה בתקופה אחרת? יפה. אז הניסים של אלישע, תראו, זה עמוד מחוברת שיצא במכללה על מלכים ב'. מאוד ממליץ לכם על החוברות האלה. אם אתם עוסקים בספר מלכים, זו חוברת מלכים ב', יש גם חוברת מלכים א', והיא מסכמת, היא בעלת אוריינטציה סיכומית, לא מעמיקה באופן, זה ספר, היא עוסקת אולי פרק פרק, אבל נותנת תמונה מאוד יפה דווקא במכלול, וזה צמד דפים שמדבר על מעשה אלישע, ומה שאני אומר די מבוסס, כי סך הכל היה לי הזכות להימנות על כותביה של החוברת הזאת, יכול להיות שקצת נרחיב, קצת נשנה, קצת נקצר, אבל באופן עקרוני, אתם יכולים לראות ממבט מרחוק, צריך לחבות את התאורה הזאת או שלא כדאי? אולי רק תקניך. אם אפשר, אולי זה יקל עליך. אני רואה שזה קצת קטן בשלב הזה. לא, תדליק. זה אחר. לא, זהו. זה לא משהו מדי חשוב. אפשר להדליק אחר. יש כאלה שלא דולקים. אתם רואים שהניסים של אלישע 20 במספר, מחולקים לארבע קבוצות. אני רוצה להציג את התפיסה. הטענה היא שיש פה ארבעה, הראשונים הם קבוצה, אחר כך השמונה הבאים הם קבוצה, החמישה הבאים הם קבוצה, והשלושה האחרונים הם קבוצה בפני עצמה. אתם נמצאים, אמרתם, בפרק ת', אתם רואים, יש פה את ציוני הפרקים, זאת אומרת, אתם באיזשהו מקום בקבוצה האחרונה. הפרקים שבהם אתם עוסקים השבוע הם אלה, אבל כבר עסקתם גם בקודמים.
סדר כרונולוגי?
כן, זה, לא, זה סדר הופעתם בכתוב. לא יודע אם זה כרונולוגי, אולי זה ניגע בסוף ה... עכשיו, כשאני קצת מגדיל לזה, זה פער יותר טוב. טענה אומרת שארבעת הניסים הראשונים בעצם באים לתת איזושהי הצהרת כבוד. קודם כל ברור שגם בעיקר אלישע מדבר באמצעות ניסים. זאת אומרת, נבואתו זה ז'אנר, הייתי אומר, נורא משול. אליהו הנביא עשה ניסים. אבל אנחנו פוגשים גם הרבה פעילות, נקרא לה מילולית, שהיא שייכת לתוכן נבואתו. השיחות, האמירה שלו בהר הכרמל, הוויכוח שלו עם אליהו, הכרם נבות. ויש ניסים שמלווים בצורה מאוד בולטת. אלישע, הייתי אומר שהניסים אפילו מקבלים איזה נפח גדול, משהו שכאילו האמירה שלו היא באמצעות הניסים, כי לא כתוב, מעט דברים כתובים באורך כל הפרקים האלה שהוא אומר משהו, שהוא לא קשור למעשי הניסים. והטענה היא שארבעת הראשונים הם איזושהי הצהרת כוונות, הם מביסוס מעמדו של אליהו ושל אלישע כממשיכו של אליהו. ובאמת שני אליהו ואלישע שניהם מצטיינים בריבוי ניסים. חז"ל אומרים בראשית רבה, חז"ל אומרים בראשית רבה, הנה המדרש לפניכם, אתה מוצא כל מה שהקדוש ברוך הוא עתיד לעשות לעתיד לבוא, הקדים ועשה על ידי צדיקים בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא מחיים מתים ואליהו מחיים מתים, הקדוש ברוך הוא עוצר גשמים ואליהו עוצר גשמים, הקדוש ברוך הוא מברך מועד ואליהו מברך מועד, הקדוש ברוך הוא מחיים מתים ואלישע מחיים מתים, הקדוש ברוך הוא פוקד עקרות ואלישע פוקד עקרות, הקדוש ברוך הוא מברך מועד ואלישע מברך מועד, הקדוש ברוך הוא ממתיק מרים ואלישע ממתיק מרים, הקדוש ברוך הוא ימתיק מר במר ואלישע ימתיק. כלומר, יש פה איזושהי אמירה של המדרש שאתה מחפש ניסים זה אליהו ואלישע. גם המדרש השני דומה, וגם רמב"ן לקראת סוף פירושו לתורה טעם ולא קם נביא עוד בישראל כמשה לכל האותות והמופתים, אז הנה גם ישראל מהם נעשו אותות ומופתים כאליהו ואלישע שעשו מופתים רבים. שוב, רמב"ן מחפש איזשהו דגם לנביאים שעושים את זה אליהו ואלישע, אבל אלישע עושה הרבה יותר מאליהו, ולכן ההסתכלות הזאת על הניסים היא נכונה. אז ככה, חציית הירדן באמת באה לומר, אני ממשיכו של אליהו. ובוודאי מקבע בתודעת האנשים שרואים עם האדרת של אליהו ממשיכה לפעול גם בידיו. אחר כך הוא מרפא את המים, וזה אולי יושב בתודעה של האנשים. אם אני מחפש את אליהו, זו הבצורת. אותה הבצורת שמתוארת בצורה כל כך קשה בחיפושים אחרי אוכל והאישה האלמנה שאומרת לו אין לי מה לאכול והרעב 3 שנים, ואלישע עושה את ההפך. הוא דבר ראשון, אחרי שהוא חוצה את הירדן ואומר אני ממשיכו של אליהו, הוא מרפא את המים, ובכלל הוא מסייע לאנשים. אליהו היה בו משהו מונע, משהו של מניעה, של כנס, של סנקציות, ואלישע בדיוק ההפך. אנחנו נראה זה מיד. אבל דבר שני, הוא תקיף עם מי שהולך לפגוע במעמד הנבואה. זאת אומרת, אני לא פרייר, אני אמנם ממתיק את המים, אבל אני לא... שלא תתבלבלו. ובזה הוא כן מזכיר את אליהו. אליהו יצא מנביאיו של השליחיו של החזיה, והוא יבוא דובים וכו. וואלה, זה כן אליהו. כלומר, זה סגנון שמאוד מזכיר את אליהו, התגובה החריפה נגד מי שיוצא נגדו. אז מצד אחד, הוא ממשיכו בכוחותיו, על ידי חציית הירדן. הוא בא עם איזשהו מבט יותר חיובי בריפוי המים מצד אחד, אבל הוא לא מעסס לפגוע, אנחנו נראה את זה גם בהמשך, באלה שפוגעים בנבואתו. ואולי הדבר הבולט זה שיתוף הפעולה עם המלך. כלומר, זה גם לא פגשנו אצל אליהו. שוב, משהו שמהפך. כלומר, יש כאן 2 מתוך 4 שהם המשך של אליהו, הכוח בחציית הירדן, התגובה של הדובים מן היער, אבל יש פה משהו חדש, שהוא מרפא את המים, והוא הולך עם מסע המלחמה של העם ועומד בצדם, אומנם בצורה מסויגת, אבל בסופו של דבר מתערב, שלא מצאנו אצל אליהו, היה כל הזמן בעימות. עם המלוכה, וכשאליהו אפילו כשאחאב מחפש נביאים במלחמתו נגד הרם, אליהו לא נמצא שם. ואלישע נמצא במחנה עם העם. במחנה המלחמה הוא נמצא שם. אליהו במלחמה עם העם לא היה, חיפשו שלוש נביאים. אליהו לא נמצא, אלישע נמצא עם העם, נמצא עם המלך, עושה משהו, מתחשבן איתו, כן? עם בית אביך, עם יהושפט הוא הולך, הוא נמצא בפנים. כלומר, 2 ו-4 הם היפוך של אליהו, 1 ו-3 הם המשך. זה הקבוצה הראשונה. קבוצה השנייה, בוא נראה את הקבוצה, כן? זה מאוד מאוד מעניין. קודם כל אני פוגש ניסים שלכאורה נראים, מה הסיפור? מה יש פה מישהו, זה קוסם, מסתובב ועושה ניסים. מה הוא צריך? שמן? זה אישה עקרה, בן. פה הוא מחיה את הבן. פה מה בן מן הנזיד? אין בעיה, לא פרובלם, זה אני אדאג לכם. פה אוכל אין לכם. הרבה כן נשבע מבעל שלישה, מרבן האוכל. נעמן מצורע, עשה לו איזה קסם. גחזי, שוב, פגע בנבואה, פח. יקבל על הראש, כן? זה אותו המשך לדובים. ומישהו נפל ברזל, מה הבעיה? טיק טק, הוא מציף לו... זה כמעט הייתי אומר, אני לא רוצה להישמע כאומר את זה, אבל אני אגיד את מה שאני לא רוצה להגיד, משהו זון כזה, כאילו אני מסובב עם איזה, מה הבעיה? אליהו פותר כל בעיה, כן, אליהו בשטח, אין מתח, לא? יש כזה... אלישע, סליחה.
אמן.
כשאליהו היה בשטח, היה מתח. ואלישע מצטייר כמשהו כזה סבא לטוב. וזה מאפיין את הדמות שלו. אנחנו נראה אחר כך למה. אז אני אומר, מצד אחד, הוא מרבה ניסים כאליהו, הוא תקיף בעיתים כאליהו, צד אני משל, יש בני נביאים. הוא עסוק עם בני נביאים, לא, אליהו הוא סוליסט. אין לו, אפילו עם אלישע הוא חסר סבלנות. כשהוא הולך למנות שם את אלישע, הוא משהו סוליסט באליהו. ואלישע, יש לו בני נביאים, הוא מסתובב למחנה, הוא קרוב אל הבריות, הוא מסייע להם, הוא עוזר להם, הוא מרפא, אפילו נאמן בה, הוא מתעסק עם זה, כן.
בני נביאים נמצאים
במות
כשאליהו נפלא יפיק.
עוד פעם? בני נביאים נמצאים במות כשאליהו נפלא יפיק. כן, נכון, במותו. פתאום מתברר שיש. אבל הוא לא בקט, אני לא בוגש את התקשורת הזאת. הקבוצה הבאה, אם הייתי אומר משהו לאומי, כלומר אנחנו פוגשים שוב, כמו שפגשנו כן, בקבוצה הראשונה, את התקיפות, פוגשים אותה בהמשך. את הקשר עם המלך, הנה אנחנו פוגשים את זה בהמשך. הוא מזהיר את מלך ישראל מפני צבא הארם, הוא מוליך את חיל הרם לשומרון ומשחרר אותם. כן, הוא לא רצה ש... הוא מודיע שהשליח של המלך בטו, זה לא קשור. הוא מטפל עם הרעב, הוא מודיע לאלמנה על הרעב הצפוי, אבל בעיקר הוא מתעסק בצרות הלאומיות. זה לא מישהו שנפל לו ברזל, זה לא מישהו שנשאר רעב כי אין לו מספיק איש בא מבעל שלישה ואין מספיק אוכל. זה משהו שמטפל במישורים הלאומיים. גם הרעב, זה עסק לאומי, זה לא דבר שההוא נפל לו ברזל. הוא נפל לו ברזל, הוא בסדר, שזה לא הולכים לראש הממשלה, שנפל ברזל. אבל אם יש בעיה לאומית, כבדה, יודע מה, מצוקות, אז זה בא לפתחו של ראש הממשלה או של השר. בא לך ברזל, תפתור את הבעיה, נאמר. הוא אלישע מטפל במישורים השונים, הן הלאומיים והן הפרטיים, באותו היקף, באותה התייחסות, ויש פה... קבוצה האחרונה שבה עסקתם בחלקה, שזה כבר עם איזשהו מבט לאחרית ימיו, ואפילו לימים שאחרי ימיו. זה המלאכת חזאל, ההוראה למשוח את יהוא, האחריות אל כל מה שמעבר לו. הכנת ההמשך. בהמשך לא מבשר טוב, אם כי הסוף כן מבשר טוב. כלומר, זה אנחנו... מגדים. אז זו תמונה מאוד מאוד רחבה של כמות גדולה של ניסים, כמה מחולקים לכמה גזרות, אפשר מהם לראות על דמותו של אלישע. אני בזה לא רוצה להאריך כרגע. אני רוצה לדון במשמעות של הדברים הללו באמצעות עיסוק בשאלה מתי התרחשו הניסים. וכאן אני רוצה לעבור לדף אחר. ואבא ונראה, אנחנו נמצאים אחרי מות אחאב. כן, אחאב יהושפט, צמד המלכים החזק הגדול שייצב מחדש את מלכות ישראל, יהודה. בפרק א', ויפשע מואב בישראל אחרי מות אחאב, ויש הסיפור עם שליחי החזיה, שזה בעצם סיפורו של אליהו. פרק ב', אנחנו נפרדים מאליהו. פרק ג', יהורם ויהושפט נלחמים במואב. בקבוצה גדולה של ניסי אלישע, פרקים ד' עד ח'. אחר כך פתאום אנחנו עוזבים את אלישע ומתארים איזשהו מצב ביטחוני מאוד מאוד בעייתי, שהעסק מתפורר. כן, ריכזתי כאן כמה פסוקים מפרק ח' אחרי ניסי אלישע, בין ניסי אלישע ד' עד ח' לבין מרד ירום ת' י', יש לנו אירועים שמבטאים איזושהי התפוררות של הממלכה, תכף נדבר על זה. ותשימו לב שזה כל מיני עמים מסביב. אדום מדרום, לבנה ממערב, הוא הולך מחזאי מלך הרם, ויקו הרמים. משהו נסדק בחוסן או בעוצמה של מלכות אחאב. מלכות אחאב הייתה מלכות חזקה, אנחנו יודעים את המלחמות שלו עם הרם, וגם בסופו של דבר, לאחר ההפסד שבו מתח אב, עדיין החזית היא ברמות גלעד. וכאן אנחנו פוגשים אחרי ניסי אלישע איזושהי התרופפות באמצעות הסיפורים הקטנים הללו של סוף פרק ח'. אז אנחנו עוברים למרד ירום. שני פרקים ארוכים. עסקתם בהם השבוע? מכיר, ת' וי' היו לכם בחבילה? כן או לא? מכירים אותם? לא, אני אגיד כמה. כן, יהוא בא ומורד ומכה את יהורם מלך ישראל ואת אחזיה מלך יהודה שנמצאים ביחד כבני דודים בישראל, ותופס את המלוכה בסדרת מעשים מאוד מאוד קשים שלא כרגע נעסוק בהם. ואחר כך בסוף פרק י' ובסוף פרק י' ב' שוב אנחנו פוגשים התרופפות ביטחונית. בימים ההם בימי יהוא זה כתוב, החל השם לקצות בישראל ויקם חזאל בכל גבול ישראל. אז, וזה כתוב בימי יואש מלך יהודה, יעלה חזאל מלך הרם וילחם על גת, וילחם על גת, וישם חזאל פניו לעלות על ירושלים. אז ויחרב השם בישראל בימי יואחז, ויתנה ביד חזאל מלך הרם וביד בן אדם בן חזאל כל הימים. ואז לא השאיר מלך הרם ויואחז עם עם 50 פרשים ו10 רכב 10,000 רגלים, כי איבדה מלך הרם ויסינן כעפר לדוש. ואז באה הנבואה האחרונה של אלישע, שאומר ליואש מלך ישראל, זהו, עוד מעט תרימו ראש, אני כבר לא אהיה פה. אני פה כבר לא אלווה אתכם. חץ תשועה לשם, חץ תשועה בארם, והקיטה את ארם באפק עד כלה. מכן, מה אנחנו פוגשים בתקופה הזאת של אלישע? מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, מתקופת השיא, יחסית, של אחאב יהושפט, שם המלכות התייצבה, שיתפו פעולה ביניהם, מלך ישראל ומלך יהודה, פעלו שילוב זרועות, הצליחו לעמוד מול ארם, שהייתה נחשבת בכל זאת איזשהו כוח, לא יודע אם מעצמה, כמו שנפגוש אחר כך בבל ואשור, אבל כוח חזק, ודחקו אותם לרמות גלעד, שחררו את העול, והחזית הזאת כאמור נסדקת, בשני גלים. סדק אחד כתוב כאן, כמו שאמרנו, עוד לפני מרד ירום, אצל העמים הקרובים, דווקא הקטנים, כן, מיני מרידות קטנות ככה מהקרובים, ולאחר מכן שיטפון גדול, והפסוקים האלה, ויחרף השם בישראל, ויתנה ביד חזאל, כי לא השאיר לי אוחז, ואוחז הוא כבר הבן של ירום, עם כי עם 50 פרשים ו10 רכב ו10,000 רגלים, כי איבדה מלך הרם ויסימם כאפר לדוש, מכה גדולה מהרם. זה תהליך טרגי שהעוצמה מתפוררת ולא נשאר ממנה כלום, לא במישור הקרוב אצל העמים השכנים הקטנים ולא במישור הרחב יותר אל מול הערמים. כל העסק הזה קורס, ואלישע בנבואתו האחרונה אומר, זהו, זה הולך להיגמר. כשהוא ממליך את חזאל הוא אומר, אני יודע שאתה תקיא ותענה את ישראל, ולפני מותו הוא אומר ליואש, כן, זה פרק שעוד לא למדתם, אז הוא אומר ליואש, דור שלישי כבר ליהו, הוא אומר לו, זהו, אתם יכולים לקחת אוויר, הייתם בסדר, ואלישע חלה את חוליו אשר ימות בו, מלכים ב' י' י' ואלישע חלה את חוליו אשר ימות בו, וירד אליו יואש מלך ישראל, ויבק על פניו, ויאמר אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו. ויאמר לו אלישע, קח קשת וחיצים, ויקח אליו קשת וחיצים. ויאמר למלך ישראל, הרכב ידך על הקשת, וירכב ידו. וישם אלישע ידיו על ידי המלך. ויאמר, פתח החלון קדמה, ויפתח. ויאמר אלישע, ירא, ויור. ויאמר, חס תשועה על השם, וחס תשועה וארם, והקיט את ארם באפק עד כלה. ואז הוא מכה שלוש פעמים, ואלישע כועס עליו, ואז וימות אלישע. אי אפשר להתעלם מן העובדה שאלישע, אחרי תקופת אליהו, מלווה את ישראל בימי המפולת הזאת. אותה פסגה של מלכות אחאב ויהושפט מתפוררת, כאמור בשני שלבים ההתפוררות הזו מתוארת בכתוב, ואגב, היא תמיד מלווה גם בהתפוררות פנית. אתם יודעים יש לנו שלושה מעגלים. יש לנו את ישראל ויהודה, יש לנו מסביבם עמים יותר קטנים, צור, מואב, עמון, פלשת, החבר'ה הקטנים, ויש תמיד מישהו מצפון. תקופות הפסגי בקע אומר פה מצרים. זאת תמונת המזרח, תמיד. וכדי שמלכות יהודה וישראל יעמדו על הרגליים כמו בימי שלמה, קודם כל אחדות פה, שליטה על המרחב הקרוב, והתמודדות מוצלחת עם הגוי מצפון. אלה הם שלושה מרכיבים. כל תקופת הנפילה, אני פוגש את הדבר הזה מתפורר. יש מריבות בתוך ישראל ויהודה, העמים הקטנים מסביב, מתחילים לזוז, והגוי מצפון מופיע. זה מה שאנחנו פגשנו פה. בימי בית יהו, מלחמה בין ישראל ליהודה, הרי כשיהו הורג את מלך ישראל ויהודה, מי הולך להיות מלך ביהודה? עתליה, כן, מזרע אחאב. אז ודאי לא תשתף פעולה עם יהו, שהרג את... כן, זה דבר הזוי, 7 שנים הולכת עתליה, מלכה ביהודה, ששייכת לבית עומרי בכלל. דבר נורא... והיא כועסת על יהוא שהרג את כל זרע אחאב, אז ודאי שהיא לא הייתה איתו בקשר, ואחר כך יש גם מלחמה בין המציאה לבין יואש, ימים קשים. כמו שאנחנו רואים, החגורה הקרובה של העמים הקרובים מתחילה לזוז ולמרוד ולפשוע, ובסופו של תהליך, מלך הרם מקסח בלי ברקסיט. אלישע הולך מן העולם, עם הנבואה זה הולך להיגמר. עכשיו, זה קשור לכל המהלך של ספר מלכים, ועל זה נתבקשתי לא לדבר. אבל כאן התמונה היא חשובה. אני יכול לציין, תראו את הדבר הזה, אבל זה דברים שהכנתי, ככה קיבצתי מכל מיני שיעורים אחרים שנתתי פעם מהעיון ופעם ממקומות אחרים, חשבתי שזה יכול לעזור לכם. אז יש לנו כאן את אחאב ויהושפט, שבימיהם העסק חזק. גם יהושפט אחרי מות אחאב עדיין מחזיק את עצמו, אבל אחר כך כאן מתחילה הנפילה, פה היא גם פולשת כבר ליהודה, אפשר לראות שם בפסוקים, עתליה מתחילה למלוך ביהודה, יראו פה החלפת בלגן שעליהם קורה, ובעצם המלכות מדרדרת, עד יואש. יואש מקבל את הנבואה מאלישע, הוא אומר לו, זהו, תתחילו, תקחו אוויר, זה הולך להסתיים. ואז אלישע נעלם, כלומר אלישע עולה לתפקידו, עם סילוק אליהו, איפשהו באחרית בית אחאב, הרי הוא כבר, אליהו עוד רואה את החזיה, בנו של אחאב, נכון? אז כל הסיפור עם השליחים, זו הפעילות האחרונה של אליהו, אחר כך הוא מסתלק, בעצם אליהו מסתלק, כאשר המצב עוד מחזיק מעמד, סוף בית אחאב, תחילת החזיה, אלישע מתחיל לתפקד כנביא, לאחר סילוק אליהו, מלווה את כל התקופה הקשה הזאת, הוא פורש, כשהוא אומר ליואש, הנבואה שכרגע קראנו, העסק הולך להיגמר, אתה יכול להיות רבועה. זו תקופתו של אלישע. עכשיו, אם אני מסתכל מצד הכתוב, הרי שכל הניסים של אלישע כתובים במקום אחד. איפה? כאשר יהורם ויהושפט נלחמים במואב, שאז יהושפט חי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על התקופה הזאת, שיהושפט חי. אחר כך כתובים כל הניסים של אלישע, ואז בימיו פשע אדום, זה יהורם מלך יהודה, ויפשה אז תפשה לבנה, אז אחזיה מלך יהודה הולך עם יורם בן אחיו למלחמה, ואז מרד יו. האם כל הניסים קרו פה? כאן יש מקבץ וכאן התרחשו כל הניסים. הטענה היא שלא רק שזה לא יכול להיות, כי משהו לא מסתדר במחשבה הזאת, שבמשך כמה שנים כל הניסים ברצף, אחר כך הוא נעלם, כן, נכון, הוא נעלם, ואנחנו נפגוש אותו עוד פעם בנבואה האחרונה. כלומר, אם נכניס את כל הניסים היסטורית למקום שהם כתובים איפה שהוא פה, אז מה, איפה הוא אחר כך היה? רק פה איתם הוא כאן מתחייה, מה? לא היה לדעת. אז יש פה משהו לא מסתבר. בסדר עולם, כן, בסדר עולם, ואלישע חלה את חוליו, היא השנה העשירית ליואש מלך ישראל. מכאן אתה מחשב כמה שנים פרנס אלישע את ישראל, מיותת שנה ליושפט. ועד עכשיו יותר מ-60 שנה. יותר מ-60 שנה מנבא הנביא הזה את כנסת ישראל, וכל הניסים הוא עושה, אחר כך אני לא יודע עליו כלום. משהו לא מסתבר. לכן, נראה מאוד לקחת את דבריו של רשי, שאומר את זה בדברי הימים א' פרק י"ח, פסוק א', הוא אומר את זה גם במנחים ב', והוא בא ואומר, מה אומר כאן רש"י? שפתאום הכתוב מתאר את כל מלחמות דוד, אומר רש"י בדברי הימים, זה במסגרת המאמצים לבנות את המקדש. עכשיו אני אספר לך מאיפה היה לו אמצעים, כי הוא עשה הרבה מלחמות ואת כל השלל הוא הקדיש למקדש. אז הכתוב מפסיק לתאר את ימי דוד, הוא מתאר לצורך כך את כל מלחמותיו, כולל אלה שהתרחשו בהמשך. רש"י מדגיש, לא כל המלחמות קרו במקום שבו זה מסופר. הכתוב מוציא איזה ענף, אומר, אתה רוצה לדעת מאיפה לדוד היה אמצעים להכין הכל למקדש? אספר לך, כי הוא עשה הרבה מלחמות. אבל כשהוא מתאר את המלחמות במקבץ אחד, זה מלחמות שהוא עשה על משך כל ימי מלכותו, 33 שנים. זה כתוב בנקודה אחת, כי הכתוב מכניס את זה כמין סעיף משנה שכזה. ורש"י מביא דוגמה. הוא אומר, אתה, אחרי שהוא מגיע לעניין המקדש, ואתה מניח הכל, והולך ומספר, האח זימן לו הבניין שנלחם עם אויביו, והקדיש ללן לבניין הבית, וכן דרך הפסוק לדברו. כלומר, לתת לי מבט קדימה אם הוא נחוץ לו באותה שנייה. ודוגמה, אומר רש"י, באליהו ואלישע. מאחר שאמר, הנה פי שניים ברוחך אליי, מניח כל המעשה מן המלאכים, ומספר והולך בנפלאות אלישע, איך היו פי שניים עד שיש לי מקום. כלומר, יש פה איזושהי חריגה, רש"י כבר מרגיש, אולי בעקבות מה שאנחנו אמרנו, לא יכול להיות שכל הניסים נעשו בבת אחת ואחר כך הוא ירד מהבמה. לא עולה על הדעת. אלא מה? אני רוצה לדעת מי זה אלישע. איך התקיים פי שניים ברוחך אליי? ספר לך. בעזרת הניסים שקרו לכל אורך שנות נבואתו. אבל אני אספר לך אותם במקבץ. במקבץ הניסים של אלישע, שאומנם נמצא בפסוקים במקום שהוא נמצא, בפרקים ד' עד ח', אבל כרונולוגית זה לא ממוקם שם. אלא זה פרוס בצד כל האירועים שאנחנו נמשיך ונלמד. עכשיו, מעבר לאי ההסתברות הזאת, אני רוצה להציע עוד שני נימוקים למה יש לומר את הדבר הזה. אחד, קשור למצב הביטחוני בארץ. הרי אמרנו שכל תקופת המלוכה יש איזה גלים כאלה, שהמלך מצפון פעם הוא הולך שני צעדים אחורה ופעם הוא עושה שני צעדים קדימה. אצל שלמה
הוא רודה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה, אין עד עזה. אין מי שמרים ראש, אין מי שאין שלום ושלווה, כל ישראל יושבים, אוכלים, שותים, שמחים, איש תחת גפנו, תחת תאנתו. אנחנו יודעים שאיך ששלמה מת ובחטאים גרמו לפילוג המלוכה ולכל מה שגרמו, מיד מופיע מלך הרם. הוא דופף שם איזה ביס, כן, בעשה, עשה מביא אותו נגד בעשה, למדתם את זה במלכים א', לא נעריך כרגע. אחר כך באים אחאב ויהושפט, קצת מרימים את הראש, דוחקים חזרה את מלך הרם שני צעדים אחורה. בימי ניסי אלישע אנחנו פוגשים את מלך הרם מטייל בשומרון חופשי. אנחנו פוגשים את מלך ישראל מבוהל ממלך הרם שאומר לו תרפא את נאמן מהצרת. הוא עושה בדותן, הנביא עוזר לו להציל את שומרון באור שיניה. כלומר, הוא מטייל בלב הארץ. אם נאמר שזה שייך כרונולוגית למקום שבו זה כתוב, צריך להמציא עוד פיסת היסטוריה שספר מלכים לא מספר עליה. ספר מלכים לא מספר בתקופה הזאת על איזשהו מעורבות כל כך עמוקה של מלך ארם ביהודה, בישראל. זה לא כתוב. כתוב מעורבות של מלך ארם פה לפני אחאב, בימי עשה ובעשה. כתובה מעורבות עמוקה מאוד, ראינו את הפסוקים של מלך ארם פה, אחרי מלך יהוא. זה כתוב. אבל אם תאמר שניסי אלישע כולם פה, אז צריך להמציא עוד איזושהי כניסה מאוד עמוקה של מלך ארם בצורה מאוד מאוד קשה. איך הכתוב התעלם מזה? הוא לא סיפר. כשהוא סיפר לי על מעשיהם של אחזיה ויהורם בישראל ויהורם ביהודה ואחזיה, אז הוא סיפר על, על מרידה של לבנה ועל מרידה של פלשת ועל מרידת אדום ומואב, אבל הוא לא סיפר על ויסימם כעבר. התיאור שמתוארים, שמתואר המצב בשומרון בזמן שאלישע עושה ניסים, הוא מצב שמאוד מאוד מתאים למה שהכתוב מתאר כאן. כלומר, שביסימם וגם לא השאיר לי יואחז עם עם 10 פרשים, כל הפסוקים הקשים האלה שראינו, אלה פסוקים קשים. אם אני קורא את הפסוקים האלה, אז אני מבין שמלך הרם מסתובב בשומרון. זה מה שכתוב כאן. ואז אלישע עשה את הניסים והציל אותם באור שיניהם, כמו שישעיהו עתיד להציל את ירושלים בימי מצור סנחריב. אבל לבוא ולומר שיש פה איזה פיסת היסטוריה שלמה שאין לה הד בסיפורי ספר מלכים, זה דבר בעייתי. ולכן נראה שאומנם הניסים כתובים פה, ומעבר לזה שלא מסתבר שבכמה שנים הוא עשה את כל הניסים ואחר כך הוא נעלם, מסתבר שהניסים פרוסים לכל אורך הקו הזה, שהוא קו של ירידה. חלקם באמת קרו כאן, כאשר מלך הרם חדר את יהוד ישראל והפיל בהם חללים רבים. ועשה מצור, ועשה רעב, ועשה כן, זה בדיוק מתאים. להמציא עוד חדירה של מלך הרם פה, ואחר כך את יהוד, איפה ממליכים? איפה ממליכים את יהוד? ברמות גילה, סליחה. אם מלך הרם מטייל בשומרון, מה אתה עושה לרמות גלעד? נרדמת בשמירה. הצבא בימי מרד יהוא נמצא ברמות גלעד, אבל שאחאב עזב אותו. אז מה אתה צריך להגיד? שבזמן אלישע, נניח שזה היה פה, מלך הרם טייל בתוך שומרון, אבל אחר כך חזרה ניצחנו מחדש, ויהוא חזר לרמות גלעד ויושב שם עם כל הצבא. לא יכול להיות. משהו לא מסתדר. לכן סביר שהחדירה הזאת של מלך הרם הייתה באמת מאוחרת, וחלק מהניסים של אלישע, אף שהם כתובים, מרוכזים, במכה אחת, באחרית בית אחאב, לפני מרד יהוא, הם בעצם קרו אחרי חלק מהם. חלק מהם. זאת טענה שנייה. עכשיו אני רוצה לטעון טענה שלישית. השלישית היא הקשרים שיש למלך עם הנביא. הדבר הראשון שאני פוגש אצל אלישע זה את המלחמה במואב, פרק ג', נכון? הדבר הראשון, הם במלחמה, יש להם קצת צרות שם, אין שם מים לשתות, נכון? ואז יושפט מחפש נביא, ואלישע, יש פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו. מכירים, זוכרים את הסיפור, אני מקווה. ואז הוא אומר לו, סליחה, אתה פה? סליחה, איתך אני לא מדבר. ככה הוא אומר, יושפט ל... החזיה, נכון? החזיה זו. בבין החזיה ויובן שהיו בשניהם. כן, החזיה נלחם עם יהושפט ב...
לא,
יורם. יורם זה היה במואב? יכול להיות, אני לא זוכר אף פעם בעל פה. כן, יורם ביהושפט. אז אומר לו, סליחה, איתך אני לא מדבר. כלומר, החשבון שהיה לאליהו מבית אחאב, לא נזכר בימי אלישע. הוא לא יכול לדבר איתו בשעת מצוקה. לולי פני יהושפט מלך יהודה, אני אומר, איתך אני לא מדבר. פתאום אנחנו פוגשים בניסי אלישע, שהוא אומר, וואו, הולך עם המלך יד ביד, עוזר לו, מסייע לו, מדבר איתו, מתנבא לו, יש לו תקשורת איתו. ושוב, אם מדובר בימי יהוא, אם אתם זוכרים, את יהוא הורה אלישע למשוח למלך. החלפת השושלת מבית עומרי, אחאב, החזיה ויורם, אל שושלת יהוא, יואחז, יואש ויורבעם השני, את החילוף הזה, אחראי לו אלישע. זה מלך שמולך בנבואתו של אלישע. איתו, יש לו אלישע קשר, איתו, בנה מאוד הגיוני. כלומר, אנחנו פוגשים פה את אלישע, מתקשר היטב עם מלך ישראל. אגב, תשימו לב, שבכל הפרקים הללו של ניסי אלישע, לא כתוב שם המלך. כתובה הרבה תקשורת עם המלך, אבל אף פעם לא השם שלו. למה? כי זה עוד לא זמנו. זה סיפור מוקדם. אם אני צודק, שהסיפור הזה אומנם כתוב פה, אבל הוא בעצם מתפרס על כל התקופה כולה, אז אין טעם לכתוב את השם המלך. כי הוא עוד לא הגיע, הוא עוד לא חי. הכתיבה פה היא לא כרונולוגית, היא ספרותית. ממנה אין טעם לכתוב את שמו. אז זה נימוק שלישי. כלומר, אני אומר, א', ההסתברות, כל הניסים נעשו באיזה 5 שנים, ואחר כך מרד יהוא ואלישע נעלם וחוזר מיואש לנבואה האחרונה שלו, כן, כמו שסדר עולם אומר, פרנס את ישראל 60 שנה, נו, אז איפה היית כל ה-60 שנה האלה? פתאום הופעת, עשית טרר, כזה מבול ניסים? לא עולה על הדעת. סיבה שנייה, זה המצב המתואר בחלק מהניסים. המציאות הביטחונית, מדינית, שמתוארת בחלק מהניסים, לא מתאימה לתקופה הזאת, שאומנם הייתה פה ירידה, אבל לא ירידה כזאת. הירידה הטוטלית מתוארת ממי יואחז, סביר להניע שאז נעשו חלק מהניסים. והסיבה השלישית שאמרנו, זה באמת על החיבור הזה שבין המלך, החיבור הזה שבין המלך לבין הנביא. 3 הסיבות הללו מביאות אותי לטעון, או לרצות לטעון, וזה לא אני, ולמדתי ממורינו ורבינו, רבי יואל בן-נון, עוד כשהייתי תלמיד בגילכם, לא יודע באיזה שנה אתם, אבל אז למדתי כבר ממנו. אני הגעתי לשנה א' לפני 42 שנים, ומחזור השלישי בישיבה. בכל אופן, התפיסה הזאת מופיעה גם במחקר, אבל אני חושב ששורשים לה, א' ראינו גם ברש"י, וגם בהסתברות, זה הגיוני. ואם כך, אז אני רוצה לומר מילה נוספת על על המאפיין את הניסים הללו. אמרנו שאלישע מצד אחד הוא ממשיכו של אליהו, הוא חוצה את הירדן באדרתו, הוא עושה מעשים שהוא עשה, מצד שני יש בו איזשהו היפוך. היפוך בזה שהוא עם הפנים אל המלך, עם הפנים אל העם בשעות קשות, עם הפנים לאנשים במצוקה. עוד שאליהו מצטייר לנו, הוא כן הסבא הטוב הזה, זה המורה הקשוח נגיד. יש סבא טוב ויש המורה הקשוח. אליהו הוא המורה הקשוח. שאיתו מפחדים לדבר, והחזיה יודע להגיד, אם ככה הוא מתנהג, זה אליהו הנביא, ואלישע הוא הדמות ההפוכה. מה גורם להיתוך? חלילה, וכאן אני אומר לכם איזה יסוד, שאני רוצה שישמש אתכם גם בהמשך דרככם בעזרת השם. חלילה מלחשוב שהאופי האישי שלהם הוא הגורם. נבואה היא דבר השם. ודבר השם, עכשיו, יש משמעות לסגנון שבו הנביא בוחר, בוודאי, ואני ממי אדם שיש משמעות לבחירה של השם בנביאיו בתקופות מסוימות. אבל יש הבדל. אני רוצה להראות לכם קטע, אני מצטער, אני אולי קצת, בכל זאת אני אראה לכם רק את ההתחלה. כל ספר מלכים בעצם ככה הוא נראה. עליות וירידות. עליות וירידות. זה השיעור שלא רוצה שאני אתן, אני עוד מזמין את עצמי יום אחד לתת אותו את תרצו. זה ספר מלכים.
בגדול.
אבל זה שווה שיעור אחר. אולי כשתהיו יותר לקראת הסוף. אנחנו נמצאים פה. זו תקופת שלמה. אחרי זה הייתה נפילה ותקומה, וזה ימי אחאב ויהושפט. ועכשיו אנחנו נמצאים פה, אבל זה לא סוף פסוק. כי תבוא עלייה, זה בדיוק נבואת אלישע בסוף ימיו, זה הולך להיגמר. ותבוא תקופה אחרת של עלייה, וגם היא תלך לאיבוד. ושוב תבוא תקופה של עלייה, וגם היא תלך לאיבוד. זה מה שאני מוכן להגיד עכשיו, בתוקף המנדט שיש לי. עכשיו, תפקידו של הנביא שיושב כאן בפסגות הללו הוא להזהיר. אם לא תשלמו את התמורה בעבור ישיבתכם לבטח, הכל ילך לאיבוד. וזה דבר לא קל לשכנע. הנביא שעומד מול מלך חזק, מצליח, מבוסס, כלכלי, מדיני, ביטחוני, חברתי, ולהגיד לו, הכל ילך לאיבוד, אם לא תעשה את מה שצריך, תפקידו מאוד מאוד קשה. וזה תפקיד אחד של נביאים לאורך ספר מלכים. לעמוד בתקופות הטובות, ולהגיד לעם, דיר בלק, הכל ילך לאיבוד. הכל ייפול ברגע. ואדם נוטה לו להאמין, מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? אתה לא יודע מה אתה מדבר. אבל יש גם תקופה אחרת, שבה העונש, ובאה תקופה קשה. יכולים אנשים לחשוב, אלוהים עזב אותנו. השם התייאש מאיתנו. ואז צריך לבוא נביא ולהגיד לעם את הדבר ההפוך. הוא חייב לבוא ולהגיד לעם, תשמעו חבר'ה, זו תקופה קשה? אל תדאגו, הקדוש ברוך הוא לא עזב אתכם. תבוא תקופה יותר טובה. בינתיים תורידו את הראש. בינתיים תקבלו את העונש. זו סוגיה סבוכה מאוד. שרואים אותה בדברי נביאים לקראת סוף ימי הבית הראשון, ושוב, אני בטוח שמי שיהיה פה ילמד אתכם את העניין הזה סביב אותם פרקים. אבל זה דבר שחוזר על עצמו. בימים הטובים צריך הנביא להזהיר שכל לא ילך לאיבוד. בימים הקשים צריך הנביא להגיד דבר הפוך. חבר'ה, סבלנות, הקדוש ברוך הוא לא עזב אתכם. הוא יחזור אליכם. זה עונש. אנחנו רואים את זה למי יחזקאל, אחרי הטראומה של חורבן הבית, היוני יהיה ככל הגויים. עזב השם אותנו. נכון, זהו, אנחנו מתחילים קריירה חדשה. הנצרות קמה על זה. זהו, הייתם, איבדתם את זה במו ידיכם. הרעיון הזה שלמרות שבגדנו בקדוש ברוך הוא, לא עוזב אותנו, זה רעיון מטורף. שצריך לשכנע את העם לאורך כל התקופות, שזה לא נכון. ודאי בתקופות הללו. זה תפקידו של אלישע. אלישע בא ללוות את העם בתקופה הקשה הזאת, בנפילה הזאת מימי אחאב ויהושפט, מימי הניצחונות הגדולים על ארם, מימי ההתבססות של אחאב עם הדיפלומטיה המוצלחת שלו. באמת, הממלכה סוף סוף קמה על הרגליים. ועומד אליהו ואומר, הכל, נדמה לך שהקרקע יציבה. כשהכל קורס במעגלים השונים, עכשיו קם נביא אחר. הוא אומר לעם, הקדוש ברוך הוא איתכם. תראו, כל הזמן אני עושה לכם ניסים. לאורך כל התקופה. גם בימים הקשים ביותר. גם כשמצור ושומרון, שללא ספק מבטא כעס של הקדוש ברוך הוא על העם, נביאו מסתובב שתחזיקו מעמד. כן, כמו איזה מגד אחראי, שבא לראות שהחיילים שלו, גם כשקורעים אותם, לא נופלים תחת הנטל. הם צריכים כל הזמן להרגיש, עם כל זה שקוראים אותנו, שבעצם אוהבים אותנו. זה, זה, זה תפקיד, זה תפקיד חשוב בתוך המערך הזה. שאדם לא יגיע למסקנה, גן אבא ואמא לא אוהבים אותי. יש דברים כאלה, שילד חושב שאבא ואמא לא אוהבים אותו. ואבא ואמא חכמים דורשים, ולפעמים מענישים, אבל יחד עם זה מבססים את האהבה הגדולה. זה תפקידו של נביא של אלישע. הוא נביא אחר מאליהו, הפוך. כי הוא נמצא בתנאים הפוכים. זאת נבואה בצורך אחר. ולכן מאוד הגיוני שהניסים הללו מלווים את התקופה הקשה הזאת. מלווים את התקופה הקשה הזאת ואומרים לעם, זה מכה, אבל היא מכה מעת השם. ונביאו של השם ורוח השם ביניכם, תראו, על כל צעד ושעה. לאנשים הפרטיים, אפילו מול נאמן, שר צבא מואב, ומול המצור בשומרון, שלא, כן, שלא יהיה מוגזם. כן, אנחנו מכירים את המבוגר האחראי שצריך להשגיח. אני יודע שבחיל האוויר, לא יודע מהיום, בטח, יש דבר כזה. סדרת שבי, שמעתם על הדבר? אומרים שזה נורא והיום. היה פה פעם, עבד איתנו טוביה פרי, שהוא היה בקר של הסדרה הזאת, פסיכולוג, שלא נתן העסק לצאת מן השליטה. כלומר, שהמפקדים לא ייכנסו למשחק הזה יותר מדי ויהרסו את נשמותיהם של החיילים פורבר. הם מעמידים אותם במצבים כל כך קשים, כל כך גבוליים, שחייב מישהו שיעצור את הדבר הזה. ואלישע מסתובב שם ועוצר את הפורנות ומאפשר את קיום החיים שלא יהיה מחנק גמור לגמרי. אני קצת מקשה עליך, נכון, אתה כבר מגיע לבכי, אתה מגיע בקושי יש לך אוויר, אבל שיהיה לך אוויר. כי יש לנו המשך. אז ברוך הוא לא חונק אותנו ושם אותנו בפח ההשפעה של ההיסטוריה. וזה תפקידו של אלישע. כלומר, העובדה הזאת, שאני לוקח את ניסי אלישע, משלוש הסיבות שאמרתי, הוא פורס אותם על כל אורך המורד הזה. והעובדה שאלישע מסיים את תפקידו, בנקודה הזאת, הוא אומר לי, יואש, אני חולה. זה חולי אשר ימות בו. אני מסיים את תפקידי, לא? הוא לא מת פה. דע לך, אתה זה שתתחיל את העלייה הבאה, אני נפרד מכם. ילווה אתכם מישהו אחר. ואלישע מיוחד לתקופת הנבואה הזאת, שהיא נפילה מאוד מאוד קשה, אבל היא מלווה בנביא מאוד מאוד נוכח, מאוד מאוד תומך, מאוד מאוד משתף פעולה עם המלך, מאוד מאוד עוזר, מאוד מאוד מנחיח, אומרים היום, את מציאותו של הקדוש ברוך הוא בקרב ישראל. זה תפקידו, זה אופיים של הניסים של אלישע, ולכן גם הגיוני שהם פרוסים לכל האורך. ובאותם עשרות רבות של שנים, בהם עם ישראל הולך ורואה את הארץ המובטחת, נגיד, מתרחקת ומתרחקת, להיות יותר ויותר נוכח. וככל שהנפילה הולכת ומעמיקה, הנוכחות שלו צריכה להיות יותר דומיננטית. כדי לדעת, להנחיל לעם את התובנה הזאת, שמקבלים מכות, אבל יש קשר עם הקדוש ברוך הוא. וככל שהמכה יותר חזקה, הקשר צריך להיות יותר חזק, כדי שלא יובד הצינור החיים הזה, ושיהיה אחר כך על מה לבנות. ואני חושב שהורים ומחנכים ומורים אמורים בדיוק לשחק על אותו משחק. גם מי שמקים מוסד חינוכי, צריך לדעת, אפשר לדרוש. אל תעבור את הגבול הזה שיסנאו. קצת שונאים זה לא נורא, כן, אבל עם בקרה. עם בקרה, אל תשכח, בסופו של דבר אתה חבר שלהם, בסופו של דבר אתה לטובתם. איזה אופיין של הניסים? והמכלול הזה על תאריכיהם, ולאור התאריך הזה על משמעותם. זהו, פה יש עוד כל מיני דברים, אבל זה לא היום. אז אנחנו גמרנו קצת מוקדם, נכון? אבל זה לא נורא. כל טוב. תודה רבה, הרב רבי.